אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
ממש בתחילת משבר הקורונה, בעוד סוף מרץ, העורך הראשי של הניו יורק טיימס מגזין, ג'ק סילברסטין, שאל אותי, מה יש בישראל שקשור לקורונה, אבל הוא לא דומה למשהו שקורה בכל מקום אחר בעולם, שכמובן כולו עובר את המשבר הזה, ואני מיד אמרתי, החרדים, כי זו תופעה ייחודית, וכבר אז אפשר היה לשים לב שתופעות שעוברות על העולם החרדי בישראל כבר שנים מקבלות תאוצה או תפנית בעקבות המשבר הזה, שיש משבר עמוק בהנהגה החרדית, ושיש סיכוי שהדבר הזה יהיה קו של פרשת מים אדירים, שאולי יגיע בהשפעה שלו למה שקרה לחרדים, כלומר לא בהשפעה, אבל אחרי השואה ו... עם הקמת מדינת ישראל להבדיל.
ביום יום שלו דוקטור רונן ברגמן מסתובב בעולם הצללים של השירותים החשאיים, בארץ וגם בעולם. אך בשנה האחרונה דוקטור ברגמן צלל עמוק לתוך העולם החרדי בישראל, לקראת כתבת ענק שתפסה את השער של מגזין סוף השבוע של הניו יורק טיימס. מלווה בצלם זיו קורן, רונן ברגמן ניסה להבין את מהותו של המשבר העמוק, שבין החרדים לחברה הכללית בישראל על רקע קורונה.
בגלל שהכוונה הייתה לצאת מהנושא של הקורונה וללכת לעולמות אחרים של החברה החרדית, אז התחלתי בקורונה, והיו אז הקבוצה הזאת של קצינים בכירים בצהל, רוני נומה, רונן מנליס ואחרים, שבעצם לקחו את הפיקוד והשליטה על מה שקורה בבני ברק כיועצים, אבל בעצם הם שלטו בעירייה.
אנחנו רותמים הרבה מאוד גורמים בחברה הישראלית וגורמי ממסד ישראלי.
הגענו לשם, פגשנו את, יחד עם הצלמת, שליוותה אותנו בחלק מהתחקיר, הזכרת את זיו קורן המופלא, והייתה גם מיכל חלבין שעשתה חלק גדול מהעבודה, והגענו לשם לעירייה, ורוני נומה נזכר ביום הזה שהוא הגיע לשם חודשיים קודם, הימים הראשונים של המשבר הגדול עם העלייה האדירה בתחלואה בעולם החרדי, והוא אומר, זה הזכיר לי יחידה של כוחות מיוחדים, הוא היה פעם מפקד דובדבן, שאתה מגיע אליהם שנייה אחרי שהמפקד שלה נהרג. כאוס מוחלט, תחושה של איבוד שליטה, העירייה, ראש העיר איננו כי אשתו חולה, גזבר, המנכ״ל איננו כי הוא חולה, בקיצור אין שם כמעט אף אחד, הגזבר ועוד מישהו נמצאים, ומנסים לארגן את הדבר הזה, ומה שהתחיל במשימה של יום אחד, הפך להרבה שבועות, והצוות הזה דרך העיניים שלו, אפשר היה להבין גם את הקשיים הגדולים בהתנגשות הזאת, מצד אחד עולם חילוני, מדינה חילונית שמנסה לכפות את התנאים של הקורונה על עולם חרדי שמתנהל לפי קודים אחרים לגמרי לגמרי.
אנשים מפוחדים, אנשים בכלל מבינים את גודל המשבר או את גודל הדרמה שמתחוללת בכל העולם, או שמה, כמו שאמרו לנו בהתחלה, החרדים לא הבינו כי הם מנותקים מטבעם מן העולם הכללי.
כשהלכתי לעיריית בני ברק, אז מהאוטו, באחת בפעמים, אז ראיתי שני ילדים יפים עם שיער ארוך, אולי בני 6, אולי בני 7, הולכים בלי מסכה. אמרתי להם, למה אין לך מסכה? אז הילד אומר לי, כי אני לא מפחד מקורונה. אז אמרתי לו, אז הוא אומר לי, למה אתה עם מסכה? אז אמרתי לו, הוא אומר לי, אתה מפחד מקורונה? אז אמרתי לו, אני מפחד רק מאשתי. אז הוא אמר, אז יש לה קורונה. אז אני חושב שזה כמובן אנקדוטה, אבל אני חושב שמה שראינו במאי, באפריל, היה תחושה של סדק גדול במנהיגות. הנה, הרב קניבסקי אמר, לא לסגור את הישיבות, זה לא הביא לתוצאה המקווה, כמו שהוא אמר במלחמת המפרץ, שלא יפלו טילים בבני ברק, וצדק, הנה, זה לא קרה, ויש עלייה אדירה גם בתחלואה, וכמובן אחר כך גם בתמותה. הייתה תחושה של איזה רעידת אדמה, הייתה תחושה של פחד, הייתה תחושה של מדרון אחורי של העולם החרדי, ומין קבלה כזאת של שיתוף פעולה, צריך להגיד, המכון הישראלי לדמוקרטיה, גלעד מלאך, דוקטור גלעד מלאך, עשה סקר כל שנה במאי, במקרה, עושה סקר על מידת החיבור של העולם החרדי עם המדינה, וגם של סקטורים אחרים, אבל בעולם החרדי אז הייתה עלייה מ-68 ל-94 בערך, זאת אומרת עלייה באחוז, עלייה אדירה. ואותו סקר שנערך אחר כך בדצמבר הגיע שוב בעצם לירידה לתוצאות המקוריות. בעצם מה שניתן היה לראות זה שבספטמבר העולם החרדי, או המנהיגות החרדית לפחות, התחילה להסיק מסקנות, ואני חושב שפה פספסו נקודה מאוד מאוד חשובה. למה בעצם הרב קניבסקי התעקש לפתוח את הישיבות אחרי סוכות, ההחלטה הזאת שהייתה הפעם הראשונה שהמנהיגות החרדית, לא איזה פלא קיצוני, המנהיגות החרדית אומרת אנחנו לא מצייתים לחוק וקוראים לחרדים לא לציית להוראות של המדינה. למה היא עשתה את זה? עכשיו אומרים כמובן על שלושה דברים העולם עומד, על תורה, על לימוד תורה, על עבודה ועל גמילות חסדים, אז יש כאילו את הפחד הברור שאם לא ילמדו תורה זה יוניברסיטה מוטט, אבל שם הפחד היה הרבה יותר קרוב, והגורמים בתוך העולם החרדי, שאלת איך התחלתי לעבוד, אז קודם כל היה כמו שעובדים, לגייס אנשים, לגייס מקורות, דיברתי אני חושב בין 100 ל-120 איש בסך הכל לאורך השנה הזאת, והם אומרים לי, תשים לב מה קרה, ברגע שכן הורו לסגור את הישיבות באפריל, בחורי הישיבה לא נשואים, אלה שלא גרים בבית המון זמן, סגרו להם את הישיבה, חזרו הביתה, חזרו הביתה לדירות שהן גם ככה מאוד צפופות, פתאום לא הייתה עליהם שליטה, לא היה להם סדר יום מסודר, פתאום הם יצאו החוצה, פתאום התחילו לראות את העולם החילוני, וחלק מהם התחילו לצאת לעולם החילוני. אומר לי יהודה משי זהב, אומר, אתם לא יודעים מה קורה בוועדות הסגורות של העולם החרדי, אחוזי הנשירה עולים בצורה בלתי רגילה, מהילל העמותה לסיוע לחוזרים בשאלה, אמרו שהפניות אליהם בתקופה הזאת עלו ב-50%, כלומר, ההחלטה של הרב קניבסקי, לא, או לפתוח את הישיבות, לא לסגור אותם, אחרי סוכות, הייתה החלטה שנובעת מהחשש העמוק, שזה יזעזע את עמודי התווך של העולם החרדי.
פחד, אתה מדבר על פחד, כלומר, המנהיגות החרדית נכנסה למצב של חוסר ידיעה של מה יקרה, אם יאבדו שליטה על הישיבות, אולי יאבדו את האנשים.
כל העולם החרדי מבוסס הרי בסוף על מידה רבה של שליטה, מידה רבה של היכולת של לא לדאוג שאדם לא יהיה לבדו, שאדם יהיה תמיד תחת חברה, ובעולם החרדי מדברים הרבה על הדיבר ה-11, לא פחד ממה יעשה אלוהים, אלא פחד ממה יגיד השכן. וברגע שהדבר הזה נסדק, ברגע שהסדר הזה נסדק, ואומר לי, אני חושב שהוא בסוף הפחד שזה יסדק, היה גדול יותר מהפחד ממה תביא הקורונה. ובמאי כבר פגשתי את יהודה משי זהב במטה של זקה בירושלים, והוא אמר לי, הם שופכים דמים, הוא אמר לי, על ראשי החברה החרדית, בזה שהם לא מצייתים להוראות של משרד הבריאות ושל הממשלה.
אני לא יכול להבין את הזלזול בחיי אדם, לא מצליח להבין, הרי זה לא שאנשים מזלזלים רק בחיים שלנו, הרי מזלזלים בחיים של אחרים. מה, זה לא ברור שכל מי שנגוע בווירוס נוגע במישהו אחר ומדבק אותו? זה לא ברור שכל מי ש...
הוא אומר לי, תראה, ההורים שלי הם שייכים לעדה החרדית בירושלים, הם כל כך קיצונים, הוא אומר, ההורים שלו, שהם אפילו עיתונים חרדים לא מכניסים הביתה, הם תלויים לגמרי במנהיגות החרדית, במה שהם עושים ובקשר שלהם עם העולם, עם העולם החיצוני. אנשים, הוא אומר, אנשים כמוהם ימותו, והנה, תראה, בסוף זה הפך לסוג של נבואה טרגית איומה, כי ההורים שלו בינואר מתו מקורונה.
זה פחות מחודש. זה פשוט, אני לא מצליח להקל את הזלזול הזה שיש בחיי אדם.
ואז התקדמנו הלאה, והיה סגר שני, והיה סגר שלישי, והגיעו החיסונים, ושוב המגזר החרדי נמצא במין נקודה של התלבטות מה עושים עם העניין הזה.
אני חושב שהחיסונים והנתונים שיש היום, כמובן, המגזר החרדי לא התחסן כמו המגזר החילוני. אבל זה צריך להגיד, למרות מאמץ עמוק של אחרי התלבטות מסוימת, אבל בסופו של דבר מועצת גדולי התורה והרבנים כולם קראו להתחסן ואמרו, מי שלא מתחסן שופך דמים. כלומר, מי שפותח את הישיבות, ומי שמשאיר את ה... ומי שהולך ללוויות המוניות, ומי שלא מציית, הוא לא שופך דמים. אבל מי ש... לא מתחסן, הוא כן שופך דמים. אני חושב שזה דוגמה קטנה, לא קטנה, אבל דוגמה אחת לעניין כולו. ככל שהחרדים אינם מתבדלים ומתבודדים מהמדינה, ככל שהמדינה מספקת לחרדים טיפת חלב, שירותי קופת חולים, המדע, החיסונים, והרבה מאוד דברים אחרים, ככל שזה הולם את האינטרס, ככל שזה טוב, ככל שזה מקובל, אין שלילה של הדבר הזה. הנה החיסונים שדווקא זוכים לשלילה קשה מאוד בכל מיני מקומות בעולם, התקבלו בצורה יחסית בסדר, כמובן שקשה אחרי שאתה כל הזמן מעורר אי אמון במדינה, קשה להגיד כן, כן תעורר בהם אמון. יש פה אגב עניין מעניין פנימי, שאי אפשר להיכנס כל הפרטים שלו, בגלל שזה קופות החולים עשו, היה הרבה יותר קל, כי קופות החולים מאוד מוברגות ומשקיעות הרבה מאוד כסף כדי להיות מוברגות בתוך העולם החרדי. אבל ברגע שהמדינה מציעה משהו, או כופה משהו שעלול לפגוע בסדר החרדי, אז מיד נשלפות המילים על גטו ונאצים וגסטאפו. אנחנו ראינו כבר ביולי, ביוני כבר התחיל הרב אייכלר לדבר במונחים האלה של גטאות ושנאה וזה, ואתה מיד ראית את הפוליטיקאים החרדים עוברים למתקפה. וצריך להגיד עוד דבר, הרשתות החברתיות, למרות שחלק גדול מהחרדים לא מחובר, אבל חלק כן מחובר, הרשתות החברתיות מחייבות את חברי הכנסת החרדים לנקוט קו יותר ניצי, כי יש מאחוריהם אנשים, הם קוראים את הטוויטרים, והם מבינים מה קורה בפייסבוק, והם יודעים שאם הם לא ינקטו, יש כאלה שיתקפו אותם. זה כבר אי אפשר, המנהיגות החרדית כבר לא יכולה אפילו בתוך עצמה לסגור דברים, ולעשות מה שהיא רוצה.
ואתה שומע את הקולות האלה מן הסתם גם ברחוב וגם בפגישות. עד כמה לדעתך המנהיגות החרדית איבדה מן הזוהר שלה בשנה הזו?
כמובן תלוי את מי שואלים, וזה עוד מוקדם להגיד, יש פה הרבה מאוד, וגם מי המנהיגות, כי הרי הנה הפלג הירושלמי לא מציית גם לרב קניבסקי, זאת אומרת גם הרב קניבסקי שהוא הפך כאילו בעיני הציבור החילוני לשם הנרדף לכל דבר שהחרדים עושים, גם לא מצייתים לו. אגב, אחרי שהוא אמר בסוף אפריל לסגור את הישיבות, אז בעיריית בני ברק סיפרו לי אז בגאווה, שהם עושים דברים, הם קראו להם ספק או על הקו של החוקי, כדי לסגור את כל מי ש... לא רוצה לסגור, כמו הפלג הירושלמי. הם אמרו, אנחנו שופכים סיד ובטון לתוך התעלות והצינורות של בתי המרחץ והמקוואות, ואנחנו מרתחים דלתות של בתי כנסת, כמו שראינו שעושים בסין. שזה גם אגב איזשהו דרך, איזו אמירה די מוזרה, כלומר, פתאום הרב קניבסקי אומר, אז הם עושים דברים שהם ספק חוקיים. אני חושב אבל שקרתה פה רעידת אדמה. קרתה פה רעידת אדמה, כי אנשים מבינים, אנשים במגזר החרדי מבינים, שהם לא יכולים יותר לסמוך רק על ההוראה מערב, או הפשקבילים שתלויים ברחובות. הם צריכים שיהיה להם צינור קשר לעולם החיצוני. למשל אינטרנט. האינטרנט, שהוא היה הדבר הכי מוקצה, ואולי סמארטפון, ולא טלפון קשר שמפוקח על ידי גורמים של המנהיגות החרדית, ואין לו אינטרנט, הם צריכים קשר, והקשר הזה, ורואים את זה כמובן בכל הנתונים של בזק ושל חברות האינטרנט, זה מיד רואים שיש פה הרבה יותר קשר לעולם החיצוני, וגם כמובן, המשבר הכלכלי הקשה הזה, יקשה עוד יותר על המנהיגות החרדית לאסור על גברים ונשים, בעיקר נשים לצאת לעבודה, ולצאת לעבודה במקומות שיפרנסו אותם, כי אין כסף, והמשבר גם אצל החסידים ואצל הליטאים בניו יורק, שהם שלחו חלק מהכסף, הוא משפיע בסוף על הגמחים בישראל, ואי אפשר יהיה יותר לפרנס אותם. כלומר, כל הדבר הזה, ואנחנו נראה את התוצאות הרבה הרבה שנים קדימה.
נתקלת בתופעה הזו של הנכד של, מדברים המון על הקשר ש... ראש הממשלה נתניהו יצר עם הנכד של הרב קניבסקי, עם הנכד של ההוא, עם האנשים הקרובים לגדולי הדור, שהם כבר מבוגרים ולא בהכרח קשורים לטלפון. נתקלת בתופעה הזו?
כן, בוודאי. כשבאפריל-מאי, כשהיה ברור שההוראה לא לסגור את הישיבות הייתה לא נכונה, אז מי שדיברתי איתו, שרצה להגן על הרב, האשים את ינקי, את הנכד. ינקי לא הבין, ינקי לא עשה, ינקי לא ככה, וכמובן רק כדי להגן על כבודו של הרב. תראו, החצר של הרב קניבסקי היא חצר שנוגעת בהמון המון נושאים, כולל המון נושאים פוליטיים. הנה, השגריר לשעבר, השגריר פרידמן, שגריר אמריקאי, רב העוצמה, היה מגיע לשם הרבה, והיה מקשיב לדברים שיוצאים. הרבה מאוד אנשים ביקשו דברים מקניבסקי, כמובן מיינקי, שהיה מתווך את זה, ויש כאן מערכת שלמה גדולה מאוד, מסיבית של קשרים. גם וגם בתוך יהדות התורה, המאבק הזה בין חסידים לליטאים, בין האגודה לבין זרמים אחרים, הוא משפיע על הדבר, ואתה רואה עד כמה הפוליטיקה משפיעה, וכמה פרנסי הפוליטיקה, בתוכם הנכד הזה והנכד האחר משפיעים. אגב, היה שם מאבק לא פשוט, כי היה איזה מכתב של קניבסקי שרצו לפרסם ביתד נאמן, הוא נחסם על ידי רב אחר, גם זה היה חלק מתוך העניין הזה. אנחנו לא רואים בחברה החילונית, בחברה החרדית, את התגובות יוצאות מיד, כי הכל באמת מכונס בפנים, הכל הוא בחדרי חדרים, כמו שיש הרי את האתר הזה בחדרי חרדים, אבל אין ספק שקרה פה דבר גדול, דבר דרמטי, שהקצה שלו יצא, אבל זה שנים קדימה אנחנו נשמע על, על האירועים האלה. אני גם ניסיתי לחזור קצת אחורה, כדי לתת לקוראי הטיימס, תראו, זה לא אירוע רגיל, יש פה 12 עמודים במגזין השבועי של הניו יורק טיימס, שמוקדשים לכתבה ארוכה עם הרבה מאוד צילומים, שאין בה אף מילה על ארצות הברית, אין בה אף מילה על איראן, אין בה אף מילה על ביון, אין מוסד, יש בה אך ורק נושא ישראלי פרופר, שצריך גם להסביר אותו בסוף לקוראי האמריקאי.
אם כי הניו יורקים, בוודאי נתקלו בחרדים בברוקלין, היו שם סיפורים לא מעטים על הקהילות החרדיות מסביב לניו יורק ומנהטן, ולכן אולי זה באמת גם יצר הרבה מאוד עניין.
נכון, אבל אני חושב שיש, זה אחד, שתיים, הניו יורק טיימס בהחלט מסקר את ישראל באופן מסיבי, וצריך להגיד שהעמיתים העיקרים שלי והמעולים מהמשרד הירושלמי של הניו יורק טיימס, זה דיוויד הלפיגר ואיזבל קירשנר ו... פטריק קינגסלי שהגיע לא מזמן, כתבו המון על הנושא החרדי לאורך השנה האחרונה, ולמרות זאת, ויחד עם זאת, עדיין פורסמה הכתבה הזאת הארוכה. יש, אני חושב אצל האמריקאים, יש סוג של פסינציה מהעולם החרדי, ההצלחה האדירה הזאת של הסדרה Unorthodox, סדרה מצוינת, ועוד הרבה מאוד דברים שקרו, אני חושב שהם מאוד, זה מאוד מעניין אותם. לי היה חשוב להסביר דברים קצת בהיסטוריה, לחזור למסמך הסטטוס קוו של בן גוריון מ-47, והביקור שלו אצל החזון איש, לא רחוק מאיפה שהיום עומדת עיריית בני ברק, והשיחה ביניהם, ומשל העגלה הריקה, המון המון דברים. אני דיברתי עם יצחק נבון, שהיה אדם השלישי בשיחה הזאת, לפני שהוא נפטר, ולנסות לתת את הבסיס, שגם אני לא יודע גם כמה ישראלים מכירים אותו, כדי לנסות להסביר איך הדבר הזה קיים. אגב, קשה מאוד להסביר איך העולם החרדי גם שרד את השואה, התנועה הלא ציונית היהודית היחידה שהמשיכה להתקיים אחרי השואה, וגם מצליח להתקיים בישראל כל הזמן, בעצם כאילו בלי להתפתות לעולם החילוני שנמצא פה ליד. תשמע, אומר לי ישראל פריי, עיתונאי חרדי, אומר לי, תראה, אחת הסיבות זה שהם הבינו שהם צריכים להיות קול. כשאני הייתי ילד, הוא אומר, אם היינו רוצים לקנות משקפיים, היינו צריכים לצאת לדיזינגוף, לעולם חילוני, כדי לקנות משקפיים. עכשיו הכל אתה מוצא בבני ברק, וספרות ילדים, ומוזיקה לילדים, הכל, העולם החרדי בעיני עצמו ולצרכיו הפך לקול, ולכן הוא לא צריך בכלל את המגע. מצד שני, תראו, נגמר הנושא הזה של האיים, הקורונה הוכיחה שהאיים לא עובדים. חיים זיקרמן מהקולג' החרדי בקריית אונו אומר, נכון, תראה, אנחנו פעם, בשנות ה-80 אמרו, אוקיי, נבנה ביתר עילית, נסגור, ואז לא יהיה לאף אחד אכפת מאף אחד, יכול להיות מצד יום הגאווה בתל אביב, ולסגור את בני ברק בשבת באותו זמן, אבל הקורונה הוכיחה שזה לא עובד, מדינת ישראל היא קטנה, זה הכל כמו סיפונים על אותה אונייה, והם קשורים אחד בשני וחבוקים אחד בשני.
עולם הצללים החרדי, חשבתי לקלול השיחה הזו בינינו, ויכול להיות שבסוף נמצא אותך מחוץ למוסד, ויותר בבני ברק, דוקטור רונן ברגמן.
יש בבני ברק כל כך הרבה מה לראות, העומס למשל בלילות לקראת השבת, והקניות, ואין סוף דברים ש... כל אחד, הלוואי, והייתי יכול להקדיש שזה יותר זמן, אולי פחות קצת למרגלים. בכל מקרה, סיפור מרתק וסיפור שהוא רלוונטי לכל אחת ואחד מאיתנו, כי זה העולם שלנו. אמרה לי אליזה בלוך, ראשת העיר של בית שמש, אמרת לי, תראה, מה שאתה רואה בבית שמש היום זה ישראל 2040. זה בדיוק זה. יש פה שינוי אדיר בדמוגרפיה, אנחנו צריכים לשים לב.
דוקטור רונן ברגמן, המון תודה.
תודה רבה, תילה.
עד כאן הכותרת להיום. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק.